ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו ראינו את המפגש עם נפש הגוי, ואומר הכוזרי בסעיף יוד, רואה אני בוודאי שאני מוכרח לשאול את היהודים, לפי שהם שארית בני ישראל, כי אני רואה שהם הראיה שיש לאלוהים תורה בארץ. אחרי כן קרא לחבר מחברי היהודים ושאל אותו על אמונתו. טוב, עד עתה זה היה בדרך השלילה, זאת אומרת, בדרך ההתבוננות, איך נגיד, על החושך, ככל שאנחנו מבחינים בגווני החושך, או בעניין המהותי של החושך, אז לית נהורה אל ידה דנפיד מגוח השוחה. יש לנו רקע מספיק על מנת שעל גביו נציב פה עכשיו את העמדה החיובית. מתוך עמידה על דרך הופעת החיים הישראלים, מעניינם ואופיים, זה מה שילך ויתברר לנו מכאן ואילך בסעיפים הבאים, אולי בכל הספר. מברר רבי יהודה הלוי את הקישור בעניין האלוהי כעצם תכונת החיים הישראלים. הוא מבורר והולך שסיגול צורת ההסתכלות הזאת, הזדהות עם הלוך החיים הזה במלוא כוחות הנפש, זה מה שנקרא אמונה. התבהר ששורש האמונה הוא עניין הווייתי, נתון אובייקטיבי, שאינו נתון לבחירה חופשית. ואומנם שורש המרי הוא אי עמידה על הממד הטבעי הזה, או ההתכחשות לו. ביומרה לבחירת מסלול יזום לקשר מלאכותי וחסר תוחלת עם העניין האלוהי. נקרא לכם את השורות האלה עוד פעם. זה שורות שהן באות להגיד מה עומד לקרוא לנו, מה אנחנו עומדים ללמוד, ש כל הפחות מכאן ועד עוד כמה עשרות רבות של סעיפים, אולי עד סוף סעיף עין תת, אז זה יהיה הנושא. זה יהיה הנושא שעניינו לענות על השאלה מהי אמונת ישראל, שאל אותו על אמונתו. אנחנו נלך ונקבל סתירה על הופעת החיים הישראלים, נקבל סקירה על עניינם של החיים הישראלים ועל אופיים, תוך עמידה על דרך הופעת החיים הישראלים, על עניינם ועל אופיים. מברר רבי יהודה הלוי את הקישור בעניין האלוהי כעצם תכונת החיים הזו. אמונה זה הקשר לאלוהים, זה הגדרת מושג אמונה, הקשר לאלוהים. רק איך אתה קשור לאלוהים? יש דרך מיוחדת להיות קשור לאלוהים על פי תורת ישראל. על פי תורת ישראל, הקשר לאלוהים זה החיים הישראלים, שתעמוד על דרך הופעת החיים הישראלים, תעמוד על עניינם של החיים הישראלים ועל אופיים של החיים הישראלים, בזאת תעמוד על הקישור בעניין האלוהי. והקישור בעניין האלוהי הוא עצם תכונת החיים הזו. ורבי יהודה הלוי הולך ומבורר שסיגול צורת ההסתכלות הזאת, אתה צריך לסגל לעצמך את צורת ההסתכלות הזאת, שמבינה שהקשר עם העניין האלוהי זה עצם החיים הישראלי. וכשתסגל לעצמך את צורת ההסתכלות הזאת ואת ההזדהות שלך עם הלוך החיים הזה במלוא כוחות הנפש, זה מה שנקרא אמונה. אם תעשה את זה, אז זה נקרא שאתה מאמין אצלנו. מתברר ששורש האמונה הוא לא נושא של בחירה חופשית, זה לא נתון של לבחירה חופשית. שורש האמונה הוא עניין הווייתי, זה נתון אובייקטיבי, לא תלוי במצב הסובייקטיבי שלך. זה לא נתון לבחירה חופשית. ואומנם שורש המרי, הם יודעים, זה מטבע לשונית מפורסמת, שורש האמונה הוא שורש המרי. התברר ששורש האמונה הוא עניין הווייתי, נתון אובייקטיבי, שאינו נתון לבחירה חופשית. ואומנם שורש המרי הוא אי עמידה על המימד הטבעי הזה, או ההתכחשות לו. שאין לך קשר למימד הווייתי הזה, או שיש לך אבל אתה מתכחש לו, אז זה נקרא מרי. כאשר ישנה יומרה לבחירת מסלול יזום לקשר מלאכותי וחסר תוחלת עם העניין האלוהי. כל ניסיון ליצור קשר עם העניין האלוהי שלא במסלול הזה, שהוא עצם ההוויה הכלל ישראלי, התאמת המבט האישי לזה והתאמת כל הלוך החיים אל אופי החיים הזה, כל ניסיון ליצירת קשר עם העניין האלוהי באופן אחר, שהוא לא מבין את מה שדיברנו פה עכשיו למשל, או מבין ולא מסכים, או מבין ולא רוצה, או אני לא יודע מה, או שלא שמע על הכיוון הזה בכלל, אבל יש לו רעיונות אחרים ביחס לקשר עם אלוהים, זה נקרא מרי. טוב, זה נתתי לכם פה כותרת. עכשיו בו אנחנו מכובדים בחודשים, אם לא יותר, הבאים, לברר את התוכן של הכותרת הזאת. נתחיל. אמר הכוזרי, רואה אני שאני מוכרח לשאול את היהודים מפני שם שירית בני ישראל. המלך מודע לכך שאינו יכול לפגוש את היהדות המלאה, אלא את שרידיה, שארית בני ישראל. לתופעה מיוחדת, הוא לא הולך לפגוש את שארית הפילוסופים, או את שארית הנוצרים, או את שארית המוסלמים. שם הוא תופס אותם, כמו שהם במילואם. אבל כשהוא ניגש ליהודים, הוא ממתן ציפיות מראש. הוא יודע שזה לא, זה לא מציאות אותנטית, זה לא מציאות מקורית, זה לא מציאות תקינה, זה מציאות שרידית, זה שריד מהדבר העיקרי. הדיון מתנהל בזמן שישראל בגלות, במסגרת הרחוקה מן המעמד האותנטי התקין של העם. זה אינו המעמד שהפילוסופיה והדתות נמצאים בו. שם הדברים נמצאים במקומם הראוי להם. אין פער בין רובדי החיים החיצוניים והפנימיים. בישראל המצב שונה. יש פער בין הנגלה ובין הראוי להיגלות. בין הנראה לבין הטמון בפנימיות החיים באופן פוטנציאלי. נקודת מוצא זו חשובה להבנת רוח הספר, שעניינו בניית רוח הציפייה ליהדות של ארץ ישראל. ציפיית הישועה. הציפייה למלוא שיעור קומת האומה של התביעה היוקדת לתיקון המצב של חילול השם של עם השם אלה ומארצו יצאו. אכן, הרצאת הדברים הנוכחית נאמרת בגולה, על ידי מי שאינם אלא שארית ישראל, אלא שרוח שרידים אלה אשר השם קורא היא רוח השם המוערת ממרום, ההולכת ומחיה את רוח ישראל המקורי, אותו אנו מבקשים. אז כן, אז אמר הכוזרי, רואה אני בוודאי שאני מוכרח לשאול את היהודים לפי שהם שירית מישראל, כי אני רואה שהם הראיה שיש לאלוהים תורה בארץ. המלך הולך ליהודים כיוון שהם ההוכחה לכל השיטות שיש לאלוהים תורה בארץ. כלומר שיש לאלוהים קשר עם האדם, ושיש מעשה הרצוי מבחינת האל. אמנם גם עובדות מפורסמות שאין לדחותן, כמו שהוא אמר למוסלמי בסעיפים הקודמים, בקושי יאומת אצלו כי הבורא דיבר עם האדם. אולם על רקע האכזבה ממפגשו עם הנוצרי והמוסלמי, הוכחה מסתברת ולא הזויה, היא יכולה לכל הפחות להיות פתיחה טובה. אז ברוח זאת, אז הוא ניגש לעניין. והזמין חבר מחברי היהודים ושאל אותו על אמונתו. את הדתיים שאל המלך על תורתם ומעשם, ואילו את היהודי הוא שואל על אמונתו כמו את הפילוסוף. זה קצת מוזר. אמנם את הפילוסוף אין מה לשאול על מעשיו, כי כידוע לכל אין לו מעשים, ולכן הוא שואל אותו על אמונתו. אך ליהודים הלא יש מעשים, אם כן מדוע אינו שואל את היהודי על תורתו ומעשהו? הלא היהדות זה דת, בניגוד לפילוסופיה. אלא שמתייחס המלך ליהדות כאל דת בזויה ומושפלת. הנחת העבודה שלו היא שעם היהודים, אין מה לדבר. תחושת בוז ואי סובלנות בסיסית לו כלפיהם. ואומנם תגובתו הראשונה לדברי החבר היא, ידעתי שלא הייתי צריך לגשת ליהודים. די ממה שנראה משפלותם וממעוטם ושהכל מואסים אותם, כך הוא יגיד תכף בסעיפים הבאים. איך שהוא נתן לו לדבר את המשפט הראשון, אמר וואי, חבל שהזמנתי אותך. אמנם מתוך השיחות עם הנוצרי והמוסלמי מתברר לו שהכל מבוסס על היהודים והיהדות, על כן הוא מזמין ושומע גם אותם. מכל מקום, לגישתו הסבירות למציאת מה שהוא מחפש אצל היהודים נמוכה מן הסבירות שהניח ביחס לפילוסוף והדתיים טרם פגישותיו איתם. הוא חותר להכרעה מהירה, ובאמת הוא אינו מצפה שתהיה ליהודי תשובה ראויה. על כן בתחילה, כדי שיוכל להבין אם בכלל ישנה פה איזו תפיסת עולם, האם ישנה ביהדות שכל ושיטה, הוא שואל אותו על אמונתו. בקצרה הוא מזלזל בו. הגישה הבסיסית היא של זלזול. אז על כן הוא שואל שאלת גישוש ראשונית, מה אמונתך? יש לכם בכלל שקפת עולם? אם כי הוא יודע שהנקודה נשמע קצת את מה שהוא מדבר, מסתבר שאין עם מי לדבר, כך הוא מצפה. ואם כן, הוא ישאל אותו על תורתו ומעשר. אבל פה... כן, איך קוראים לך?
מתן.
כן.
בסוף השיעור הקודם, אבל אמרנו שהוא מגיע למסקנה שהוא עומד מול דבר גדול ולכן.
נכון. ככה הבנתי. הבנתי טוב. שני הדברים נכונים. זאת אומרת, הוא מצד אחד נדחף על ידי הדתיים. הם כולם מתבססים על היהדות הזו. הוא מבחינה בסיסית, לפני שניגש בכלל לנושא את היהודים, אין מה לשאול בכלל. זה האוריינטציה הבסיסית שלו. אחר כך מסתבר לו שהאוריינטציה הבסיסית שלו היא, כולם אומרים את ההפך. אז הוא, טוב, אז בוא נבדוק אותה. אז יש לו את שני הדברים. אז מצד אחד, משמע שדווקא הם הוכחה למציאות תורת אלוהים בארץ, ככה כולם אומרים. מצד שני, משהו לא בסדר איתם. אז בואו נבדוק, כי מה שאני חושב שמשהו לא בסדר איתם זה באמת נכון. אז תגיד לי מה אתה אומר, תגיד לי מה השקפת עולם לך. לפני שאני רוצה בכלל לשמוע, אני מחפש את המעשה הרצוי, אבל לא נעים לי לבקש מחד כמוך. אז בואו נשאו, תגיד משהו כדי שאני יודע אם אני ארצה לשאול לך את השאלה הרצינית שלי. זה, זה אני שואל. ואמר לו, אמר לו החבר, אני מאמין באלוהי אברהם ויצחק וישראל, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ומופתים ומחלקלם במדבר ונותן להם את ארץ כנען, אחר שהעבירם את הירדן, את הים ואת הירדן במופתים, ושולח משה בתורתו, ואחר כן אלפי נביאים אחריו מחזקים את תורתו וייעוד טוב למי שישמור אותה וייעוד רע למי שיעבור עליה. ואנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורה והדברים ארוכים. הביטוי והדברים ארוכים דומה לביטוי בתחילת הספר והמשכילים יבין. כלומר, יש מה להרחיב ולבאר, כי אני נאמר כאן, נאמר בתמצית. וילכו הדברים יתברו בהמשך הספר. אמר הכוזרי, כבר גמרתי אומר שלא ישאל יהודי, מפני שידעתי באובדן רושמם וחסרון דעותיהם, כי המסכנות לא השאירה להם דבר ראוי לשבח. הלא, ולא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו ומי שברכה בזנחה, ומה שדומה לאלה התארים אשר הם טענת כל בעל דת, ובגללה הוא רודף האמת והצדק להידמות לבורא בחוכמתו וצדקו. לא לדברים האלה מצפה המלך, לא לאמונה פרטית. הוא מצפה לשמוע על אמונה אוניברסלית, מקיפה, חובקת עולם, המתעלה מחילוקי עמים ותרבויות. שואף המלך לאמת כללית המקיפה שאינה מבטרת על שום רובד וממד מציאותי. מסיבה זו הוא זנח את הדתות האחרות. ביניהם מציג החבר אמונה קשורה למאורעות ספציפיים של עם ספציפי. הוא מצפה שיתחיל הדתי במכלול, במוחלט, בנשגב, לא באיזה מציאות פרטית. ועוד, האמיתות, האמיתות האלוהיות חייבות להיות בלתי משתנות, נצחיות, שאינן תלויות בזמן. אם כן, מה להן ולמאורעות היסטוריים נקודתיים? אז היה כך, היה כך. אני, תספר לי על אמונה, תגיד לי משהו על אלוהים. ובכלל הוא מצפה מאדם דתי שידבר כמו שמדברים הדתיים, על הבורא ועל יחסו אליו אישית, יחס המשמעותי לקיומו של האדם ולהתנהלותם המוסרית והרוחנית של חייו. הוא מצפה לשמוע על כוח עליון שברא את העולם ואת האדם, ושתודעה זו שבאדם ממלאת אותו ברגש דתי היוצרת בו דחף להתקרב לאלוהים, לחיות על פי הקוד האלוהי במציאות הארצית. ולפליאתו ואכזבתו הוא אינו שומע דבר מכל זה אצל החבר. לדעתו ניכרת פה מסכנות של איזה אמונה מדולדלת. כנראה שהמלך, אני אתאר לעצמי שאם היינו שואלים את המלך, תגיד לי מה החבר אמר לך? אני לא יודע מה הוא אומר. הוא לא מסוגל לחזור על מה שהוא אמר, כי הוא כל כך בהלם ממה שהוא שומע, כלומר הוא שומע במילים כאלה שהוא כל כך לא צפה לשמוע, עד שהוא בכלל לא מקשיב לזה. הוא מצפה שהוא מחכה שיתחיל לדבר לעניין, ועד סוף המשפט שלו הוא בכלל לא נגע בנושא. קלוע המלך בין שני מצדדים באישיותו, צד החלום הנשמתי הגבוה וצד מקורו ההיסטורי, הגוי האלילי. הצד הגולמי של המלך הוא זה המצפה למצוא דת, דת אמת. מהות הדת על פי האוריינטציה הנפשית הנורמטיבית היא האפשרות להבאה את תחושת הנוראות שבעמידה מול המופלא. הצורך ביחס למה שמעבר לכל השגה מונח עמוק בעומק נפשו של האדם. אותה נקודה שלעומתה חש האדם שכל הרציונליות, כל ההשגות, כל התודעות נמחקות, נעלמות. תודעת שגב זו תובעת לבוא לידי ביטוי באופן שירגן את הבעת הרגשות בריטואל, שיגלם את המעמד הנפשי העמוק בפולחן. הדעת מבקשת את נקודת המפגש עם הבלתי נתפס, וממילא מושא עיונה הראשי הוא המעבר בין האינסופי לסופי, הנקודה המקורית המוחלטת של הכל, בריאת העולם. זו הנקודה של המעבר בין האינסופי לסופי, בריאת העולם. זה הדבר הראשון של המפגש שלנו עם אלוהים. אקט זה יכול להיות מיוחס רק לאלוה. הוא המופת הברור ביותר לקיומו. האלוה הבורא. הוא השליט שעל האדם לעשות רצונו. הוא משתדל הדתי, עובד האלוה, להעצים את תחושת קרבתו אל הבורא. כי בחיי היום יום מכיר הוא לו תודה על עצם הווייתו, חיותו ועל סיפוק צרכיו. אוריינטציה זו אמורה לגרום לו לדתי למדיניות חיים השואפת לצדק ומוסר כדי להידמות לבורא. אלה הם התכנים הראשיים בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. זו הגישה שבקווי הציפה המלך להבחין בדברי היהודי. אמנם כזאת היא הדתיות האוניברסלית, שבה ניכר הצלם הכללי שבאדם. ויש צלם אלוקים באדם הכללי. אך בעומק העניין, האוריינטציה הזאת היא של נפש הגוי. לא בבית מדרשים. תגידו שאתם מכירים הרבה יהודים כאלה. אז הרבה יהודים יש להם אוריינטציה של נפש גוי. אבל לא בבית המדרש. כן.
שום דבר מכאן לא בבית המדרש. כי אנחנו גם שואפים לצדק ומוסר, ואנחנו גם במידות שאנו רוצים להידמות.
כן, במידה. גם, יש עוד הרבה דברים. למשל, יש את המילה יהודי, ואת המילה יבחין, ואת המילה מלך. אבל אנחנו גם כן רואים שיש מלך ויש יהודי ויש... אבל זה לא, אתה לא מבחין בהמון דברים נכונים. פה הכל נכון, כל המילים נכונות. עכשיו הנושא שלנו לא מילים נכונות, אלא הנושא שלנו, מה זה אמונת ישראל? אמונת ישראל, זה אתה צריך להבין על מה מדובר. אתה חושב שאם מדובר על זה, אתה טועה. כן.
זה לא נפשו, זה לא מתאים לנפשו.
נכון.
אם באמת אנחנו מכירים את סוף הסיפור שהמלך הוא כן יש לו נפש יהודית, הוא כן אמור לקבל את הדברים האלה, כאילו שיש...
חביבי, בסדר, אני לא מאשים אותך. זה קורה לכולם, גם לי, הרבה פעמים. אבל היית בבלקאפ, בוא אני אקח לך עוד פעם את מה שקראנו רק בשנייה הזאת. עוד פעם מההתחלה, זה בסדר גמור. האמת היא שתמיד אני צריך לחזור פעמיים לכל הפחות על מה שאני אומר. האמת היא שמשה רבינו חזר 4 פעמים. כי להתחיל להבין אתה צריך לשמוע דבר 4 פעמים. טוב, אני מתייחס אליכם כאילויים. אז אני מדבר פעם אחת ולפעמים פעמיים. אז אני אקרא עוד פעם ולא להרגיש מתוסכל עם זה. זה טוב מאוד. קלוע, אתה תקשיב טוב עכשיו, כי בתחילת השורות זה בדיוק התשובה אליך. קלוע המלך בין שני צדדים באישיותו, צד החלום הנשמתי הגבוה וצד מקורו ההיסטורי הגוי האלילי. יש לו שני צדדים, אתה קולט? הצד הגולמי של המלך, הצד הגולמי זה הצד האלילי, הצד ההיסטורי שלו, הוא מצפה למצוא דת האמת. מהות הדת, הפיוריטציה הנפשית הנורמטיבית, היא כמו שהוא ילך ויפרט אותו. פה מי שמדבר, פה זה מדבר המלך הכוזרי לא מצד החלום שלו. פה מדבר המלך הכוזרי מצד הרוח שלו, מצד הנפש שלו, מצד הגנית שלו, מצד ההיסטוריה שלו. ויש בו צעד כזה. ועד הרבה, יכול מאוד להיות, באמת רבנו, אז הוא משחק בשני הצדדים, לדחות את הדתיים, אז אל מול הדתיים מזדנק הצעד הלאומתי שלו, וזה החלום שלו, הנפש שלו. תראו שמילה נפש פה זה הנשמה. יודע, אני כנפשי זקה, אז פה אני רוצה להגיד שהנשמה, יש פה בחלוקה שבין נפש, רוח ונשמה, אז החלום זה הנשמה, וההיסטוריה זה הרוח והנפש. אבל החלוקה הזאת, נפש, רוח ונשמה, לא נמצאת בשפה של רבינו בכלל בספר, בכלל. כל פנים אצלו, זו חלוקה אחרת, אז נגיע אליה, או כבר דיברנו עליה, אבל נחזור. כל פנים מספיק לכם, ברגע זה, זה סגנון שלנו, זה לא סגנון שלו. וכשהוא עכשיו מזכיר את המילה נפש, אז זה דומה למושג נשמה אצלנו. כל פנים שאומר, אין נפשי, נפשי לא מתאימה לזה, אז זה מצד החלום. החלום זה הנפש, כלומר הנשמה שלו. אבל כשהוא עומד מול האמת היהודית, אז שם הוא מרגיש דיסוננס, בשני המקרים הוא מרגיש דיסוננס, וזה נכון. פה מרגיש דיסוננס מצד הנשמה, ופה הוא מרגיש דיסוננס מצד הגוף. ובשני המקרים הוא מגיב, אז הוא גורם לדובר את הצד השני, או לא. כי ביחס לסיכומו של דבר, הנשמה מנצחה. לדברים שלא מתאימים לו לנפש, אז הוא עושה קאט. אז פה הוא גם כן, כי יכול, הנה הוא עומד לעשות קאט. אבל הוא עוצר אותו, כידוע. תגיד לו, תירגע, תקשיב. כן. טוב, אז אולי בשביל הסדר טוב אז כבר אני אמשיך לקרוא את זה, כי לשאלתך זה היה מספיק, אבל זה עדות שצריך לקרוא פעמיים, אז אני אמשיך לקרוא עוד פעם. מהות הדת על פי האוריינטציה הנפשית הנורמטיבי היא אפשרות להבאה את תחושת הנוראות שבעמידה מול המופלא. בשורות האלה אני מתאר מה זה דת, ואני מתאר את זה טוב, וטוב שתכירו את זה. תכירו מה זה לא היהדות. אבל מה זה לא היהדות? בניסוח איכותי. זאת אומרת, לא מה לא, מה כן. זאת אומרת, מה זה דת? אז מהות הדת, על פי האוריינטציה הנפשית הנורמטיבית של כולם, של האנושות כולה, היא אפשרות להבאת תחושת הנוראות שבעמידה מול המופלא. הצורך ביחס למה שמעבר לכל השגה, הצורך הזה מונח עמוק בעומק נפשו של האדם. בעומק נפשו של כל אדם יש תביעה למופלא, למשגב, לאלוהים. אותה נקודה שלעומתה חש האדם שכל הרציונליות, כל ההשגות, כל התודעות נמחקות, נעלמות. הכל הוא אפס לעומת האינסוף. תודעת שגב זו תובעת לבוא לידי ביטוי באופן שירגן את הבעת הרגשות בריטואל. ריטואל כלומר פולחן דתי. לגלם את המעמד הנפשי העמוק בפולחן. לא מספיק להרגיש, צריך לבטא את זה באיזה אופן. תפילה, קורבן, מצוות, משהו. שיוכל לבטא את הרגש התהומי של הכימהון של האדם לאלוהים, למופלא, למסגר, לאינסופי. הדעת מבקשת את נקודת המפגש עם הבלתי נתפס. וממילא מושא עיונה הראשי הוא המעבר בין האינסופי לסופי. לכן מאוד טבעי לכל הדתיים, ומאוד מרגש את כל הדתיים, בריאת העולם. כי הנקודה הזאת זה הנקודה של ראשית המגע שלנו עם מה שבורא את העולם. הנקודה המקורית המוחלטת של הכל, בריאת העולם. אקט זה יכול להיות מיוחס רק לאלוה. הוא המופת הברור ביותר לקיומו של האלוה. כי מי שמסוגל לברוא עולם הוא אלוהי. ברור. האלוה בורא. האלוה הבורא הוא השליט, מאחר שהוא בורא, אז הוא בעל הבית. ומתוך כך הוא השליט שעל האדם לעשות רצונו. הוא משתדל הדתי, עובד האלוה, להעצים את תחושת קרבתו אל הבורא. כי בחיי היום יום הוא מכיר לו תודה על עצם היותו, חיותו ועל סיפוק צרכיו. כל המילים האלה שאני כותב פה זה מילים נרדפות למה שכתוב פה שאומר המלך. אתם, אני מקווה שאתם קולטים שאני לא רק מתנדב לספר לכם על דן. בלשון המלך זה מה שהוא אומר. הלא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא עולם ומסדרו ומנהיגו ומי שברכה וזנחה, ומה שדומה לאלה התארים אשר הם טענת כל בעל דת, ובגללה הוא רודף האמת והצדק להידמות לבורא בחוכמתו וצדקו. אוריינטציה זו אמורה לגרום לו לדתי למדיניות חיים השואפת לצדק ומוסר כדי להידמות לבורא. אלה מתחנים הראשיים בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואפו אל האמת ואל הצדק ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו וצדקו. זו הגישה שבקוויה ציפה המלך להבחין בדברי היהודי. רצה למצוא איזה שרידים לגישה הזאת ביהודי, ולא מצא כלום. אמנם כזאת היא הדתיות האוניברסלית. זה נכון. המלך הוא לא טיפש. והוא צודק. בכל מקום דת, שאתה מסנן עכשיו את המאפיינים הפרטיקולריים של כל דת, תשאיר את הגרעין היסודי של כל הדת, זה הדת בכל מקום. עכשיו, אחר כך, אז יש את הלבושים המיוחדים, את הסגנון המיוחד של כל חברה, כל דת. אבל הגרעין הוא אוניברסלי, שבה ניכר הצלם הכללי שבאדם. ובאמת הנטייה הנפשית הזאת, זה באמת התנוצצות, הצלם הכללי שבאדם. זה כבר לא קשור, זה כבר לא כתוב, זה כבר אני אומר. שבאמת הנטייה הדתית, שם התנוצץ מה שכתוב בתורת משה באמת. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה מה שתואר פה, הנטייה הזאת, עמוק בנפש האדם, באשר הוא, זהו צלם אלוקים שבו. אך בעומק העניין, אוריינטציה זו היא של נפש הגוי. זה צלם אלוקים שבה עשה את האדם הכללי. אבל אתם הגויים אדם, זה ליגה אחרת, משהו אחר. אמר החבר, זה שאתה אומר, היא עמדת ההיקשית המנהגית, מביא אליה עיון, ותמונים בה ספקות רבים. הוא שאל הפילוסופים עליה, ולא תמצא מסכימים על מעשה אחד ולא על דעה אחת, מפני שאין טענות, יש מהן שיוכלו להעמיד עליהם מופת, כלומר הוכחה חותכת, ויש מהן שיניחו את הדעת בהם, כלומר טענות שהדעת נוטה לקבלה, אף על פי שאין להם הוכחה חותכת, ויש מהן שלא יניחו את הדעת בהם, כל שכן שאין עליהם מופת. כלומר, אמר החבר, מה שאתה אומר, ידעת ההגיונית, ההיקשית, כלומר ההגיונית, המכוונת להתנהלות חברתית, שמביא עליה העיון, אך מצויים בספקות רבים, שאל עליה את הפילוסופים, ותגלה שאינם מסכימים אפילו על מעשה אחד או על דעה אחת, לפני שהן טענות, יש מהן שיכולים להוכיח אותם, ויש בהן שיניחו את הדעת אף על פי שאינם מוכחות, ומהן מה שכלל אינן משכנעות, כל שכן כאשר אין להם כל מופת. כלומר, מה שאתה אומר המלך, זה מכיוון שאתה מצפה לדעת המבוססת על הגיון לב, ומכוונת ליצירת נורמה חברתית. רעיונות הטובעים את הביטוי לרגש האמוני הדתי העמוק אשר ממוסדים באופן שחברה תוכל לבטא אותם בסגנון פולחני זהה לכל החברה. דת הנובעת מעיון פנימי, אך הספק ביסודה משום שלא ניתן להוכיח את אמיתתה. על אף שישנם דברים שניתן להוכיח וישנם דברים סבירים, אך ישנם דברים חסרי בסיס שכזה שאינם ברי הוכחה. אמר הכוזרי, רואה אני דבריך היהודי יותר מתקבלים מפתיחתם, והייתי רוצה שתוסיף. אמר החבר, אבל פתיחת דבריי היא המופת. יתר על כן, היא הראייה ואין צריכה ראייה ומופת. תשובתי לשאלתך, מלך, הדבר האמונה הייתה עניינית ביותר. אין צורך כאן במופת, כיוון שאני מוביל אותך לוודאות חזקה הרבה יותר מכל הוכחה. אני עסוק להצביע על מציאות. פקח עיניך, וראה והכר את ההוויה הישראלית. הוויה זו היא משמעות המילה אמונה ביהדות. במסגרת הוויה זו אני חי, בה אני נמצא ומתנהל, ובאמצעות אופי חיי אלה אני מאמין. ובאמת, בתשובתו זו מתמצת החבר לגרעין היסוד את כל ספר הכוזרי. כל שיאמר ויוסבר, כל שיאמר ויוסבר להלן, הוא רק הרחבה לתשובה הראשונית. ובכלל מהלך הספר הוא מן הכלל אל הפרט. את תחילת דבריו הכלליים התמציתיים יפרש ויפרט רבנו לאורך כל הספר. אלא שכאמור הדברים אינם מתקבלים על המלך, כיוון שהם אינם תואמים שום נורמה של גישה דתית. הריאקציה נובעת מכך שהוא מקשיב להם מתוך טעות בהנחת יסוד הסבורה שהיהדות היא דת. הוא ציפה לשמוע שיש כוח עליון שברא את העולם, ושאידאה זו הממלאת את האדם ברגש נשגב תובעת לבטא את היחס הזה לאלוהים במעשים שיובילו לתחושת קרבת אלוהים מלאה. קרבת אלוהים שלא רק כמהון לנשגב למוחלט שבאלוהים מאפיין אותה, אלא גם תחושות חזקות שכל מחשבותיו, רגשותיו, דיבוריו ומעשיו של האדם חתומים בחותם מילוי הרצון האלוהי. הכוזרי מצפה לקבל הרצאה שתבסס את זה, ובהתאם לכך הוא מצפה לשמוע על אלוהים גדול שברא את הכל ואני קשור אליו וכו'. אך במקום זה מדבר החבר על אלוהי התגבשות ההיסטורית והמאורעות הפנטסטיים של עם ישראל. איך כל זה יכול להיות קשור אליי, הוא חושב, ואיך זה יכול להוביל למערכת מעשים דתיים שיקשרו אותי לאלוהים? עד שאתה מספר על אלוהים שקרא את הים, מספר על איזה דבר הרבה יותר גדול ויסודי. דבר על אלוהים שברא את העולם. איזה מין שכל ואיזו צורת מחשבה. ידעתי שלא צריך לדבר עם היהודים. אומנם ילך החבר עד אז, ויבנה בו את התובנה שיסוד היחס לאלוהים אינו רגיש. זה לא כמו שדתיים חושבים. זאת אומרת, לדתיים זה כן, אבל זה לא אצלנו. יסוד היחס לאלוהים אינו רגיש, כמו שגם אינו מחשבה מופשטת, כמו שאולי הפילוסופים חושבים. ואף לא מעשים מתוך כוונות טובות מספיקים ליצור קשר עם אלוהים, כמו שהדתיים היהודים חושבים. לא זו הדרך. היחס המלא לאלוהים הוא ההוויה הישראלית, החיות הכללית המתגלה ומתרכזת באומה הישראלית בכלל דורותיה ובכל סדירות חייה, בזאת ורק בזאת, כפי שהתבאר והתפרט בהמשך הספר, מתגלה העניין האלוהי, ורק זו הדרך להיקשר בו. נחזור ונתבונן בפתיחת דברם. בואו נחזור עכשיו לתחילת סעיף י"א. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל. ישראל ולא יעקב. אני מאמין גם באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. לא, ישראל. נכון שאיבן תיבון דווקא תרגם ביעקב. מאוד מצער אותי, אני פה מעדיף את הפירוש של האחרונים על פני הראשון, אבל זה המציאות. מובלטת בזאת התייחדותם האלוקית של בני ישראל בתור בני העם העברי, כהדגשת הנביא בתיאור מעשה אליהו בהר הכרמל את חלות השם האלוהי שבתחילת הווייתם של שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. כי יעקב זה האיש, וישראל זה העם. זה האיש של העם, זה האיש האלוהי, השר עם אלוהים ועם האנשים. אז יותר יפה ישראל, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ומחלקלם במדבר ונותן להם את ארץ כנען. אין החבר מרצה את המאורעות לפי סדרם הכרונולוגי. צריך לשים לב, זה דבר מוזר איך שהוא כותב פה. זאת אומרת, אם אני הייתי כותב, תראו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק וישראל, המוציא את בני ישראל ממצרים, ששלח את משה והוציא את בני ישראל ממצרים באותות ומופתים, וחלקלם במדבר, לא, וקרא לה, לא, שהוציאה ממצרים באותות ומופתים, העבירם את הים, חלקלם במדבר, ונתן להם את תורתו ושלח להם ביד משה ההוא את תורתו והעבירם את הירדן ונתן להם את ארץ כנען ושלח אחריו אלפי נביאים. בקיצור, מבינים שזה בלגן. אבל הכלל אומר, כמו שהיה, אני מקווה שאתם מכירים את שיחות הרב צבי יהודה, ואם לא, אפשר לחזור על זה בתשובה. אבל הרב צבי יהודה תמיד אומר שם שאין מוקדם ומאוחר בתורה. וכשאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא הכוונה שאין סדר בתורה. ההפך. זה סדר לניסים. כמו שיש סדר דיווי, אבל כמו שהמהר"ל מלמד אותנו, יש סדר לניסים, סדר עליון. מתי שכותב התורה בלבל את המאורעות מבחינה כרונולוגית, הקדים את המאוחר, החל את המוקדם, זה בגלל שיש לו פה סדר עליון. אז אדרבה, פה זה צוהר לעמוד על הרוח, על העיקרון, על הסדר העליון. מה שנראה לך כלא מסודר, זה הסדר. והסדר שאתה מצפה לראות הוא קטן, הוא פיזי, הוא זמני. כרונולוגיה זמנית, גם אני יודע לסדר את זה. אבל לתפוס את העיקרון ואת הרוח, שזה צריך שכל. שכל של תורה. כל פנים, כאין זה מה שהתברר לנו פה. לא... דבריו של רבנו שכולם ברוח וחמרו עליו האחרונים, רוח השם דיבר בו. כלומר, הוא מדבר ברוח נבואה, ברוח הקודש, כל מה שכתוב פה בספר הזה. כמו שאמרנו בהקדמה, הכל פה, הכל פה אלוקי. ועד רבה, במקום שזה נראה לא טוב, מבינים, זה כמו שאנחנו מבינים בדברי חז"ל. כאן, אתה מגיע לדברי חז"ל הזויים לחלוטין, אגדות רבה בר בר חנה. אז אתה יודע בוודאות, וואו, יתח יש בו דברים נפלאים מסגרים. נכון, להגיש אז כל מקום ששם הדברים לא מתאימים לך, אני אומר ששם זה הדברים הכי רציניים. אז כן, אין החבר מרצה את המאורות לפי סדרם הכרונולוגי. הוא מתאר את המאורות על פי סדר ערכי מסוים. המשפט הראשון הוא העיקר, ולאחריו באים שאר העניינים. הוא ממקד את תודעת המקשיב למציאות אלוהי אבות האומה, צינורות האמונה, שדרך דמויותיהם ודרך פלאיות ההתנהלות ההיסטורית של בניהם, מגבש הקדוש ברוך הוא את אופי החיים של עם ישראל ביציאת מצרים וכניסה לארץ ישראל. ואנחנו צריכים להחזיק בראש כל הזמן. המלך חושב שהבן אדם הזה שהוא עומד מולו אין לו ראש בכלל. אבל לנו ברור שאנחנו צריכים להחזיק ראש חזק עם הראש הענק של האדם המדבר פה. מדבר פה זה חבר, חבר הזה קוראים לו רבי גלבי. אז צריך לתפוס פה שהוא מחזיק ראש. ומה הראש שהוא מחזיק אותו? זה, הוא לא עסוק לספר לך פה על אלוהים שעשה כך וכך 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 וגם כך וגם כך. זה לא, לא זה מה שאני מנסה להגיד. אני מנסה להגיד שאני מאמין באלוקי ההוויה המציאותית הזו. מה אופייה, מה עניינה? והוא מתחיל לסרטט אותה ברישומה בהיסטוריה, לא דווקא באופן כרונולוגי, אלא בקווים שהם נותנים למתאר בצורה היותר בולטית. ונכון, הוא לומד ממשה רבנו, כי משה רבנו עושה במה שהוא כותב ככה את התורה. אני עוד אחזור לנקודה הזאת בהמשך. אבל הוא מוצא, הוא מצביע על התופעות ההיסטוריות, על הנתונים ההיסטוריים, בסדר שלו, שלא הכרונולוגיה מעניינת אותה, מעניינת אותו, את החבר, והתוכן שמתגלם במאורעות האלה, הוא המאמין. והתוכן הוא אחד. אני כבר אומר לכם, אופי החיים הישראלי. ואופי החיים הישראלי, זאת תשובה לשאלה, שאלת אותי לאמונתי, אני אתי לך. זה אמונה. רגע, זה לא אמונה. מי בפנינו מבין ביד? שאלת אותי לאמונתי. ששואלים אותי את אמונתי, שאני אומר על אמונה, זה אמונה. אבל לא ככה מסבירים אמונה. אז לך למי שאתה רוצה. אבל אצלנו זה אמונה. אז עוד פעם. אין החבר מרצה את המאורות לפי סדרם הכרונולוגי. הוא מתאר את המאורות על פי סדר ערכי מסוים. המשפט הראשון הוא העיקר, ואחריו באים שאר העניינים. הוא ממקד את התודעה של המקשיב למציאות אלוהי אבות האומה, צינורות האמונה, שדרך דמויותיהם ודרך פלאיות ההתנהלות ההיסטורית של בניהם, זה מה שכתוב, אני מאמין בבי אברהם יצחק ישראל, המציא בני ישראל במצרים באותות ומופתים, ומחלקלם במדבר, ונותן להם את ארץ כנען, זה יותר חשוב לנושא שלו מאשר הפרטים שהוא יספר עליהם בהמשך. ואחר שהעבירם את הים ואת הירדן, ושולח משה בתורתו, ואחר כן אלפי נביאים, אחריו מחזקים את תורתו בייעוד טוב למי שישמור אותה, וייעוד רע למי שיעבור אליה, ואנו מאמינים בכל מה שכלול בתורה, והדברים ארוכים. אז כן, קודם כל, האבות, צינורות האמונה, שדרך דמויותיהם ודרך פלאיות ההתנהלות ההיסטורית של בניהם, ניסים ונפלאות שהוציא אותם ממצרים את בניהם, על ידי זה מגבש הקדוש ברוך הוא את אופי החיים של עם ישראל. ככה מופיעה החיות הישראלית. זה הסדר שלו. זה המאפיינים שלה. אברהם, יצחק וישראל, זה מאפייני החיות הישראלית, הניסים והנפלאות של ראשית ההיסטוריה שלהם, זה מאפייני החיות הישראלית. תן את רישומו, החיות הישראלית בכניסה לארץ כנען, זה החיות הישראלית. וזה אחרי קווים היסטוריים כאלה, ושליחת משה ותורתו, וצריך להקשיב לתורה, וכל מה שכתוב בתורה נכון, והנביאים מחזקים את זה. לא יודע, אני צריך להסביר לך המון פעם. במסגרת הזו, של הופעת אלוהי אבות האומה בפעיות ההוויה של החיות הישראלית המתראה בתנועת העם לארצו, יראו מאורעות נוספים, מעבר הים, הירדן, מופתים, ניסים, משה, תורה, נביאים, המחזקים את שמירת התורה ויהודיה. כל זה זה פרטים. אבל הנושא, שאלת אותי לאמונתי, אמונתי, זה ההוויה הזאת שמתגלה על ידי האבות, שיוצאת ממצרים, ונכנסת לארץ כנען. זה. כן. תזכיר לי?
יקיר.
יקיר, כן.
לא הבנתי איך התורה לא נכנסת.
לא שומע?
לא הבנתי איך התורה לא נכנסת.
חביבי, זה הדבר היחידי שלא הבנת, אשריך. אנחנו אמרנו שפה אנחנו רק שומעים, אתה כותב, הספר כולו ילך להסביר את זה. אז זה שאתה מתחיל לראיין אותי על הנקודות הלא ברורות לך פה, אני מבטר על זה. אבל תהיה בטוח, סמוך ובטוח, שבסוף, בתום הספר, זה יהיה ברור. אם אתה מודאג, אתה מודאג שלא נגיע ביחד לשם, אז א', בעזרת השם נגיע, שנים ארוכות. ב', לגבי שאלתך, אולי תקבל תשובה עוד הרבה לפניך, בעוד שנה. כן, ואם אתה חסר סבלנות לחלוטין, נוכל לשלוח לך את האדפים, תקרא אותם, עד סעיף ע"ט, ויהיה לך תשובה שם. כן. אז אין לחבר מועצת אמורות לפי סדרה מכרונולוגית, היא מותרת אמורות על פי סדר ערכים מסוים, המשפט הראשון העיקרי ולאחר באים שאר העניינים. הוא מבקש את תודעת המקשים למציאות אלוהי אבות האומה, צינורות האומה שדרכה, שדרך דמויותיהם ודרך פעיליות ההתנהלות ההיסטורית של בניהם, מקווה שהקדוש ברוך הוא את אופי החיים של עם ישראל, ביציאת מצרים ובכניסה לארץ כנען. במסגרת הזאת של הופעת אלוהי אבות האומה, בפעיליות ההוויה של החיות הישראלית המתראה בתנועת עם לארצו, הראו מאורות נוספים, מעבר הים והירדן, מופתים, ניסים, משה, תורה, נביאים, המחזקים את שמירת התורה ויהודיה. אם כן, לא הכרוניקה ההיסטורית מעניינת פה. המוקד הוא מה שמחולל את ההיסטוריה. מטרותיה, ערכיה, המגמה, העניין ההולך ומתגלה בהוויה הלאומית. המהות המתגלה בעומר החיים ההיסטורי של העם. העניין הוא יציאת מצרים כתנועת גילום גרעין העם לכלל אומה הנכנסת לארץ כנען, מה שמגדיר אותם כעם. כי ישות חברתית חסרת ארץ זה לא עם. מאורעות חייו מבליטים את קווי המתאר של אופיו. המהות העניינית היא האומה והארץ. התורה, הנבואה והניסים וכו' הם מאפייני מהות לאומית זו. האמת היא שאני קצת מתייחס בשורה הזאת לשאלתך, יקיר היקר. דמות המלך בספר הכוזרי ממלאת מספר פונקציות ספרותיות. ועוד ידובר בהן בהמשך. במאמר הראשון, בעיקר תפקידו להבין את טיעוני החבר באופן גולמי, המאלץ את החבר להרחיב, להדגיש ולפרש את הדברים. ולפעמים תפקידו של המלך הוא לא להבין, להבין באופן משובש, לשכוח את העיקרים שנאמרו, או למקד את הדיון ברובד משכיות הכסף. כאן תפקיד המלך הוא חידוד המסר של החבר. מפי המלך אנו למדים שהרצאת דברי החבר שונה מאוד מגישת שאר הדתות. תראו את האומנות החינוכית של רבנו. הוא בא, הוא בא לכם. מה באמת, באמת המלך הוא מעניין אותו? תבינו שהרבנו, אנחנו אכפת לו. אכפת לו מאיתנו. ותראו את התרגילים החינוכיים שעושה עלינו. ואת אומנות החינוך. והוא אומר את הדברים שכן, הנה, תופסים את הראש של זה, תופסים את הראש של זה, תופסים את הראש של כולנו. זה לא מה שאנחנו מצפים לשמוע, אה? אז נרשום את זה לפנינו. זה לא מה שאנחנו מצפים לשמוע. כי כנראה מה שאנחנו מצפים לשמוע הוא לא נכון. כי פה זה אחר. אבל כולם לא ככה חושבים. אנחנו לא עוסקים במה שכולם חושבים. אנחנו עוסקים במה שעיקרי אמונת ישראל ותורה חושבים. מה שרבי יהודה הלוי חושב. מה שגדולי ישראל חושבים. לא מה שכולם. כבר אמרנו, לא לומדים תורה מאנשים. ואפילו לא ממה שכולם חושבים. ובטח לא ממה שכולם מדברים. ולא ממה שכולם עושים. לא כך לומדים תורה. לומדים תורה מהספרים האמינים של עם ישראל. וזה ספר של אמונת האמונה. זה התנך של לימודי האמונה. ספר הכוזר. זה היסוד. זה האמת המוחלטת. זה השורש והגזע. זה יהדות. זה תורה. כל מה שלא מתאים לך, זרוק אותו. זאת אומרת, זה בא לערער עד רבה על כל מה שאתה מרגיש מאוד קרוב אליו. אם זה לא מתאים לזה, אז תפוס את הדבר הטוב, קח מכונית טובה, אבל תקח לך את המכונית הזרוקה שלך.
אני קצת לא מבין מדוע לקבלים שאת שער אמר עכשיו, נניח בהלכות, אנחנו כן אומרים מנהג ישראל דין, ובגלל שהעניין האלוקים מתגלה בעם.
אתה מתבלבל. לא אומרים שמנהג ישראל דין הוא לך, שאתה לא יודע מה המנהג. אז תעזוב את המשנה ברורה ותפרן אורך, ולך, תסתכל מה עושים פה למטה. כי מנהג ישראל, מה שהם נוהגים פה זה דין. פיצות, מוזיקה. הרבה דינים יש לנו. ובכלל, המושג מנהג ישראל דינו זה בכלל לא בשבילך. זה בשביל תלמידי חכמים. שהם יפסקו את ההלכות, יפסקו ספרים, אז הם יחליטו מה המכריע. אז הם יגידו, מנהג ישראל דינו. אתה יושב ופותח ספרים, הוא ניגש לרב, אתה שואל אותו מה מנהג ישראל. עכשיו אותו דבר גם פה. פה אנחנו לומדים אמונת ישראל. אמונת ישראל בדיוק כמו הלכה בישראל. אז אתה לא ניגש לרחובות, במסגרת הרחובות גם לא טוב לגשת אל יושבי בתי המדרש. כי לא מה שהחבר'ה אומרים בבית המדרש זה אמונה. זה לא. בנקודה הזאת, בהלכה בסיכוי שמה שהרוב בבית המדרש יגידו לך, תקשיב להם. כי סביר שהם יסתכלו בספרים זה טוב, אבל באמונה אל תקשיב להם. תיגש, כי הם לא מסתכלים בספרים, כשהם מסתכלים בספרים הם לא מסתכלים טוב, וההבנה היא לא טובה. המצב של לימודי האמונה בבתי מדרש גרוע לאין שיעור מהמצב של לימודי ההלכה. והמבינים הם יחידים. תיגש לרבנים ולאנשי המקצוע, ורק להם תקשיב. תלמד ספרים, תמצא מה שכתוב בספרים, תשים לב טוב לספרים. ספרים חשובים, לא, בימינו כל אחד שיש לו עכבר ביד מוציא ספר. אז לספרים האלה אל תיגש, חבל על זה. אבל תיגש לספרים האלה שכבר עם ישראל חי באורם, על פי הגר, למשל. אז תיגש לספרים האלה ותשתדל להבין מה שכתוב. תשאל רבנים שיגידו לך איזה ספרים לקרוא קודם. לא תקרא ותלמד, תשתדל להבין, ומה שאתה לא מבין תגיע של הרב לשאול. אתה הולך לשאול חבר, אבל תהיה בטוח רק מתי שהרב יאשר לך את זה. עד כאן, מצאתי הטובה לך. אז כן, אז חזרה לנו... טוב, אני אעצור פה. בפעם הבאה אני אחזור לזה עוד פעם.